סוף לבן את כל אנשי המקום ויעש משתה. ויהי בערב ויקח את לאה ביתו ויבוא אותה אליו ויבוא אליה. ויתן לבן לה את זלפה שפחתו ללאה ביתו שפחה. ויהי בבוקר והנה היא לאה כדי לעשות קו. ויאמר אל לבן, מה זאת עשית לי? הלא ברחל עבדתי עמך, ולמה רימיתני? יעקב מתעורר בבוקר כולו נבוך, הוא רואה את לאה במקום את רחל. הוא פונה ללבן ואומר לו, למה רימיתני? והשאלה הראשונה שאותה אנחנו מבקשים לשאול, שבאותה מידה שיעקב כועס על לבן, הוא בעצם היה צריך גם לכעוס עליה. אם הוא רמאי, היא בוודאי לא פחות ממנו, אם לא יותר. ובתורה אין שום רמז לשום כעס מצידו של יעקב כלפי לאה. ויותר מזה, במדרש מסופר שכן היה שיחה קשה בין יעקב ללאה. בקטע השני, למה רימיתני? כל הלילה הייתה עושה עצמה כרחל. כיוון שעמד בבוקר והנה היא לאה, אמר לה בת הרמאי, למה רימית אותי? אמרה לו, ואתה למה רימית אביך? שאמר לך, אתה זה בני עשיו, ואמרת לו, אנוכי עשיו בחוריך. ואתה אומר, למה רימיתני? ואביך לא אמר עליך, באחיך במרמה? אז באותה המידה שאתה פונה אליי, עם טענה של רמאות, אני פונה אליך. אז כמובן צריך להבין, מה בדיוק יעקב אומר ומה בדיוק רחל עונה עליה עונה לו. אבל בכל מקום במפורש בדברי חז"ל שיעקב כועס גם עליה, הוא פונה אליה, הוא אומר לה למה רימית אותי. אז מדוע אין לזה זכר בפסוקים? שום דבר, כלום. זוהי שאלתנו הראשונה, מדוע התורה לא מציינת את כעסו של יעקב כלפי לאה, לפחות באותה מידה שהתורה כותבת את זה כלפי לבן. שאלה נוספת, מיד אחרי הטענה ללבן, בקטע הראשון, אומר לו לבן, פסוק אביו, ואומר לבן, לא יעסקת במקומנו לתת הצעירה לפני הבחירה. מלא שבועה זאת, וניתנה לך גם את זאת, בעבודה אשר תעבוד עמדי, עוד 7 שנים אחרות. ויעש יעקב כן, וימלא שבועה זאת, נגמר 7 ברכות של לאה, ויתן לו את רחל ביתו, לא לאישה, ויעקב מתחייב לעבוד עוד 7 שנים. בבית כזה, שאישה אחת, היא זאת שיעקב רצה להתחתן איתה, והאישה השנייה שהגיעה בהפתעה ליעקב, נוצר מצב, פסוק למד, ויבוא גם אל רחל ויאהב גם את רחל מלאה, ויעבוד עם עוד 7 שנים אחרות. וירא השם כי שנואה לאה, ויפתח את רחמה, ורחל הכרה. ותאר לאה ותלת בן כדי לעשות קו, ותקרא שמו ראובן, כי אמרה, כי ראה השם בעוני, כי אתה יהוה נישי. ותאר עוד ותלת בן, ותאמר כי שמע השם כי שנואה אנוכי, ויתן לי גם את זה, ותקרא שמו שמעון. ותאר עוד ותלת בן, ותאמר אתה הפעם ילווה אישי אליי, כי ילדתי לו 3 בנים, על כן קרא שמו קו נוסף לוי. אתה הרוד בתלת בן, כתומר הפעם מודה את השם, על כן קרא שמו, קו נוסף, יהודה, ואתה עמוד מילד. אז מיד, כשקוראים את הפסוקים, רואים שיש הבדל גדול בין ראובן לשמעון לוי ביהודה. אצל ראובן, קודם לאה קובעת שקוראים לו ראובן, ואחר כך היא נותנת את ההסבר לשם. ואילו אצל שמעון לוי ויהודה, קודם מופיע ההסבר, ורק אחר כך מופיע השם. בדיוק הפוך. וזה לא רק זה. ללאה יש עוד בנים שמגיעים אחר כך. יששכר וזבולון. איך נאמר בקטע השלישי, פסוק י"ז, וישמע אלוהים אליה, ותר, ותלד ליעקב בן חמישי. אתה אומר לאה, נתן אלוהים שכרי, אשר נתתי שפחתי לאישי, ותקרא שמו יששכר, שוב, הסיבה, ואחר כך השם. ותר עוד לאה, ותלד בן שישי ליעקב, אתה אומר לאה, זבדן אלוהים אותי זה בטוב, הפעם יזבלני אישי, כי עלנתי לו שישה בנים, ותקרא שמו זבולון. אז חמישה מתוך ששת בניה של לאה, קודם מופיע ההסבר לשם, ורק אחר כך השם. חוץ מראובן. אצל ראובן מיד קובעים את השם, אחר כך נותנים הסברים. שאלתנו השנייה, מדוע ראובן שונה משאר אחיו, שקודם הופיע שמו ורק אחר כך ההסבר לשמו, ואצל כל האחים בדיוק הפוך, קודם ההסבר ואחר כך השם. ושאלה השלישית והאחרונה, נולדו הילדים לראובן ללאה, בינתיים נולדו גם ילדים לזלפה ובלעה, השפחות. היחידה שעוד בלי ילדים זוהי רחל. ואז בקטע השלישי, וילך ראובן בימי קציר חיטים וימצא דודאים בשדה ויבא אותם אל לאה אמו, ותאמר רחל ללאה, נינה לי מדודאי בנך. פסוק הבא כדי לעשות קו, ותאמר לה, המעט קחתך את אישי ולקחת גם את דודאי בני. תשובה לא מובנת. לאה אומרת לרחל, המעט קחתך את אישי. לא רק שאת אישי לקחת, עכשיו את גם לוקחת את דודאי בני. איך לאה אומרת דבר כזה? הרי כל האפשרות שהיא קיבלה להיות ביחד עם יעקב זה רק בגלל שרחל מסרה לה את הסימנים. יעקב ידע בדיוק מי זה לבן, הוא ידע שהוא ינסה בכל דרך, כמו שהוא מנסה כל הזמן לרמות אותו, היה לו קודים עם רחל שהוא לא ירמה אותו. אז הנה עכשיו מגיעה לאה במקום רחל, והכל ודאי בזכות רחל. אז לאה אין לה הכרת הטוב? היא מדברת בצורה כל כך קשה כלפי רחל, המעט קחתך את אישי ולקחת גם את דודאי בני. מוזר מאוד. כל ההמשך לא ברור גם. ותאמר רחל, לכן ישכב עמך הלילה תחת דודאי בנך, ויבוא יעקב מן השדה בערב ותצא לאה לקראתו. מה קורה כאן בכל הפרשה הזאת? וזה מאוד מעניין, כי חז"ל בגמרא במסכת בבא בתרא בקטע הרביעי מתארים שלאה לא הייתה נראית יפה כל כך, ועיני לאה רכות. מה היא רכות? היא לאה מרכות ממש. זאת אומרת שהיא לא הייתה יפה. אפשר בגנות בהמה טמאה, לא דיבר הכתוב, דכתיב מן הבהמה הטהורה ומן הבהמה אשר איננה טהורה, ולא כתוב טמאה. אז בגנות צדיקים התורה תדבר, דיבר הכתוב. אני מדלג שורה, עונה רב, כן, לעולם רכות ממש, היא לא הייתה יפה. אבל לא גנאי הוא לה, אלא שבח הוא לה. שהייתה שומעת על פרשת דרכים, בני אדם שהיו אומרים, שני בנים יש לה לרבקה, שתי בנות יש לו ללבן, הגדולה לגדול והקטנה לקטן, ואתה יושבת על פרשת דרכים ומשאלת, גדול מה מעשיו? איש ראו מלסתם בריאות, קטן מה מעשיו? איש תם יושב אוהלים, והייתה בוכה עד שנשרו ריסי עיניה. זאת אומרת, היא בחורה שעסוקה רוב היום בתפילה, לא ליפול לידיים של עשיו. ובסופו של דבר איך זה קורה? כי רחל, האחות הצעירה, מוסרת לה את הקודים, את הסימנים, בינה לבין יעקב. אז איך הלאה הזאת פתאום שוכחת את הכל ואומרת, המעט קחתך את אישי ולקחת גם את דודאי בני? אלה הם השאלות. ונראה פה דבר אמרתם, אני עכשיו חייב לקיים. שיורד ומגיע עד אלינו. שוב, בקיצור נמרץ, שאלתנו הראשונה, איך יעקב לא אומר מילה אחת ללאה על זה שהיא כביכול מרמה אותו ובאה במקום רחל? ב', מדוע ראובן הוא היחיד מבניה של לאה ששמו מופיע לפני הפירוש לשם? וג', מהו ההסבר לדבריה של לאה שאומרת לרחל על בקשת הדודאים, המעט קחתך את אישי ולקחת גם את דודאי בני? מהו ההסבר? סוגיה שכבר פעם עסקנו בה, נראה בעומק ורוחב נוספים מעבר למה שכבר ראינו, ובאמת נראה פה דבר פילי פלאים. אבל נתחיל את הדברים מראשיתם. לרבקה עם ילדים, רבקה ויצחק, שניהם מתפללים. אומרת התורה בקטע החמישי, ויאתר יצחק להשם לנוכח אשתו כי הקרה היא, ויאתר לו השם ותאר רבקה אשתו. הקדוש ברוך הוא מקבל את תפילתו של יצחק, וכפי שחזל אומרים, תפילת צדיק בן צדיק קודמת לתפילת צדיק או צדקת בת רשע. למה? אז בדרך כלל רגילים להסביר, כי צדיק בן צדיק זה כבר סלול, הדרך כבר פתוחה יותר. צדיק או צדקת בת רשע זה יותר קשה, יש לה איזה חבילה עוד על הגב שהיא סוחבת. בדיוק הפוך, צדקת בת רשע, התפילה שלה זה מקירות הלב, זה עם כל הנשמה. היא יודעת מה זה להיות רשע, היא יודעת מה זה דרך לא נכונה. אז כשהיא כבר נמצאת בדרך הנכונה, זוהי תפילה מקירות הלב, זה ברור. אבל תפילה של צדיק בן צדיק יכולה הרבה פעמים להיות תפילה, אני מתפלל כי אבא שלי התפלל, וגם סבא שלי, כך גדלתי. מה שנתגלה אצל יצחק, כשהוא מתפלל, למרות שהוא היה בן של צדיק, התפילה שלו הייתה בכזאת דרגה, כאילו הוא זה שמייצר, מחדש את כל התפילה. כשחזל אומרים, אברהם תיקן שחרית, יצחק מנחה, יעקב ערבית, זה לא ככה לסדר לנו את היום, אלא כל אחד מהאבות יצר מציאות של תפילה כביכול, כביכול, בלי הזכויות של הדורות הקודמים, מתוך עצמו, מתוך המציאות שלו. כשהקדוש ברוך הוא רואה תפילה של צדיק באה מקירות הלב, ולא בגלל שהוא בן צדיק, אלא מקירות הלב שלו, בדיוק כמו תפילה של צדקת בת רשע, שזה ודאי בא מקירות הלב שלה, תפילת צדיק בן צדיק קודמת. זה מדרגה יותר גבוהה, זה העבודה יותר קשה. אז מקבלים את התפילה של מי? של יצחק. רבקה בהיריון, היא כבר שומעת שמה הולך להיות, לרב יעבו צעיר, הילדים נולדים והם גדלים. ומה קורה בקטע החמישי? והגדלו הנערים, והי עשיו איש יודע צייד איש שדה, ויעקב איש תם יושב אוהלים. פשוט, אחד בשדה, אחד בבית המדרש, איש תם יושב אוהלים. אבל רבותינו הראשונים באים מכיוון אחר. אומר הספורנו בקטע השישי והרשבם בקטע השביעי, איש שדה יודע בעבודות השדה, בעבודות האדמה. זאת אומרת, עיקר, פרמר. ויעקב, איש תם יושב אוהלים, אומר הרשבם, רואה סון אביו. כמו שפירשתי, אצל יושב אוהל ומקנה. יש לנו פה שני אחים, יעקב ועשיו, אחד איש השדה, ואחד רואה צאן. זה מיד מחזיר אותנו אחורנית לזוג האחים הראשונים בעולם, קין והבל. גם שם קין עובד אדמה, הבל רואה צאן. מגיע אבא אדם ואומר לבניו בקטע השמיני, הגיע ליום טוב של פסח. קרא אדם לבניו, אמר עתידים ישראל להקריב קורבנות פסחיהם, הקריבו גם אתם לפני בורכם. זה לילה מיוחד, בדורות הבאים זה יהיה ליל פסח, תקריבו קורבן. הביא קין מותר מאכלו כליות זרע פשתן, והבל הביא מבחורות צונו כבשים שלא נגזזו. זאת אומרת, צמר. קין מביא פשתן. אומר התנחומה בקטע התשיעי, ויבא קין מפרי האדמה, מהו ממותר מאכלו? רבנן אמרי, זרע פשתן. הבל הביא מבחורות צונו וחלביהם, לפיכך נאסר צמר ופשתן, שנאמר לו תלבש שטנז. זאת אומרת, המקור של שטנז מתחיל דרך קין והבל. הסביר המהר"ל מה פירוש הדבר ששטנז מתחיל בקין והבל בקטע העשירי. לא ידעו אותם המפרשים עניין קין והבל, כי דבר נכון למבין, כי כאשר היה זה רועה צאן וזה עובד אדמה, מסתמה היה קין מביא קורבן מה שהוא שייך לו, להגדיל כוחו שהוא מיוחד בו ורחוק מחברו. זאת אומרת, קין מבקש להביא קורבן שיבטא את האישיות שלו, שיראה במה הוא מיוחד. ואין בכל עבודתו שהיה עובד אדמה משהו מיוחד לו דווקא, אלא הפשטן, ואת זה הוא מביא. אבל בדיוק הפוך, מביא מה שמיוחד לו. מה שמיוחד לו? כבשים שלא נגזזו. אני מדלק כמה שורות, ומזה תבין כי הבל וקין היו הפכים זה לזה. זה רועה צאן שמיהם הצמר, זה עובד אדמה שממנה הפשתן, ומפני שהיו הפכים לא היה אפשר להתקיים יחד. וקרה מה שקרה. מסיים המהר"ל, אלו דברי חכמים שאמרו כי הביא זרע פשתן, וברוך שבחר בהם ובחוכמתם. זאת אומרת, אומר פה המהר"ל שיש פה דבר פילי פלאים. מה פירוש הדבר? קין הוא עובד אדמה. עובד אדמה זה עבודה מאוד מאוד חשובה. יש הרבה מצוות שתלויות בקרקע, אבל עבודה מאוד מסוכנת. כי מי שבאמת עובד אדמה יומם ולילה, בעצם מה שקורה לו במשך השנים, הוא חי בין הבית לאדמה. זה המסלול שלו, הלוך חזור. עובד קשה, ישן, נח, עובד, ישן, נח, עובד. חודשים ושנים. במשך הזמן הוא נהפך להיות אינדיבידואליסט. הוא באמת לא צריך אף אחד. הוא חי לבד. נסעתם פעם באפסטייט, ראיתם שם בין בית לבית איזה 2 מייל. איך גר לו שם לבד הגוי הזה באמצע החורף? הוא יורד לפאב שהוא צריך, שותה קצת, מסתובב, חוזר. לא צריך, לבד. הוא באדמה. זהו. פותח את הכביש, סוגר, חורש, זורע, מה שצריך. זה היה אבל, זה היה קין. אומר קין, מה בכל הטבע מבטא את האישיות שלי? מה הכי לבד בכל הטבע? הכי לבד בכל הטבע זה פשטן. כי פשטן, לינן, פשטן, נקרא בלשון תורה, בד. כמו שכתוב בקטע 11, בזאת יבוא אהרון אל הקודש, בפער בין בקר לחטאת, והי לעולה כתונת בד קודש ילבש, מכנסי בד יהיו על בשרו, אבנת בד יחגור, יצנפת בד יצנוף, בגדי קודש. שואלת הגמרא במסכת יומא, למה, מה זה בד? עונה הגמרא, בד זה פשטן. אז למה לא כתוב פשטן? למה כתוב בד? כדי להגיד לנו שהמיוחד אצל פשטן, שכל גבעול גדל בד בבד. זאת אומרת, כל חלק גדל בנפרד. אין יותר לבד מפשטן. אומר קין, זה בדיוק אני. את זה אני אביא. כי אני זה לבד. הבל הוא רועה צאן. רועה צאן הוא לעולם לא לבד. לעולם לא לבד. גם כשהוא עם הצאן במדבר, הוא עם הצאן. אז הוא איתם ביחד. כל המהות שלו זה להיות ביחד. מה הכי ביחד שיש בטבע? צמר. אין יותר ביחד מאשר צמר. אומר הבל, את זה אני אביא. קין מביא פשטן. וזה מאוד מעניין. פשטן, לא רק שכל גבעול גדל לבד. לקחתם פשטן, צבעתם אותו. עשיתם איזה בגד יפה. עדיין קוראים לזה בגד פשטן. וזה לא משנה באיזה צבע הוא יהיה. אבל לקחתם צמר, למשל, וצבעתם אותו בכחול, יש לו שם חדש, תחלת. תחלת, ארגמן, אלה סוגים של צמרים, שקיבלו שם מיוחד בגלל הצבע. פשטן תמיד נשאר פשטן, כי הוא תמיד לבד. קין היה כל כך לבד, הוא לא היה מסוגל לסבול את אח שלו שלידו, קם והרג אותו, וזהו, נגמר הסיפור. רק אחרי זה הוא פתאום תופס את עצמו, מה עשיתי? חיים בעולם לא כדי להיות לבד. אז מה הוא מנסה לתקן? מה הוא עושה דבר ראשון? והיא בונה עיר. הוא מנסה לבנות עיר, כי עיר זה הכי ביחד שיכול להיות. too late, מאוחר מדי. זהו, הסיפור עם קין נגמר. זה היה קין וזה היה הבל. שנים אחרי זה, הרבה הרבה דורות דורות אחרי זה, באה שרה אמנו ואומרת לאברהם, גרש את בן העמה. חז"ל אומרים, זה היה מאוד קשה לאברהם, יותר מכל הדברים האחרים. איך אני אעשה? זה הבן שלי. הקדוש ברוך הוא אומר לו, תקשיב טוב מה שהיא אומרת, גרש את בן העמה. 37 שנה אחרי זה, בלוויה של שרה, 37 שנה אחרי זה בלוויה, אומר אברהם, סליחה ותודה, סליחה שלא הבנתי אותך ותודה שהצלת את הבית. מה אומר עליה אברהם בהספד? על שרה אשת חיל. מה כתוב באשת חיל? דרשה צמר ופשתים. אומרים חז"ל בקטע ה-12, דרשה צמר ופשתים בשורה האחרונה, בין יצחק לישמעאל, שנאמר, ותאמר שרה לאברהם, גרש את בן העמה. את הבנת שאם ישמעאל ויצחק יגדלו ביחד, יהיה פה שטנס, וזה יהיה מסוכן, וישמעאל יהרוג את יצחק. אז לפני שהוא יהרוג אותו, הכי טוב להיפרד, תודה, הצלת את הבית. מה קרה מאותו רגע שישמעאל עזב את הבית? יצחק מחזיק בידיו את שתי הכוחות, את השדה ואת המקנה. עד עכשיו זה היה כוח בידיו של ישמעאל. מהרגע שהוא עזב את הבית, זה עובר לידיו של יצחק. שני הכוחות ביחד. ואת זה רואים מפורש בתורה בקטע ה-13. ויזרע יצחק בארץ ההיא, והנמצא בשנה ההיא מאה שערים ויברכהו השם. זאת אומרת, ויזרע יצחק זה איש האדמה, איש השדה, מיד אחרי זה, והגדל האיש והלך הלוך וגדל גדל מאוד, והיא לא עוד קם מקנה צון ומקנה בקר ועבודה רבה. זה הרועה צון. שני הכוחות האלה מתחברים אצל יצחק, ועם הכוחות האלה הוא הולך להקים את הבית, ועם הכוחות האלה נולדים לתוך הבית שני אחים. אחד איש תם יושב אוהלים, יופי. אחד איש יודע ציד, איש שדה. אומר יצחק, הנה אבא שלי חלם שאני וישמעאל נהיה ביחד, כל אחד יהיה מחובר לשני, כל אחד יבין שהוא תלוי וצריך את השני. זה לא עבד, אצלי זה יעבוד. עם יעקב אין לי בעיה, הוא יודע בדיוק מה זה להיות איש אוהלים, לא רק מבחינת הצון, איך להכניס את הכל, את התורה, את הכל לתוך האוהל, את הצון ואת התורה, את התורה ואת הצון. יש לי בעיה עם עשיו, אני אברך אותו, והברכה תהיה שהוא ילמד לדעת לחיות ביחד עם יעקב, וממילא גם יעקב יחיה איתו ביחד. אז בעצם הברכה שאני הולך לברך את עשיו תשפיע בעצם גם על מי? על יעקב. וזה מה שאני רוצה. אבא לא הצליח, אני רוצה. אמא יודעת, חבל על הזמן, כבר בהיריון הבטיחו לה, זה לא יעבוד, רב יעבוד צעיר. היא שולחת את יעקב, הוא לא רוצה, אבל גם אברהם לא רצה, וזה לאברהם לא עזר כי שרה צדקה, וגם ליעקב זה לא עוזר כי רבקה צודקת. הוא מקבל את הברכות, וברגע שיעקב מתחיל לקבל את הברכות, מה אומר יצחק? מה התורה מעידה? וירח את ריח בגדיו ויאמר, ראה ריח בני כריח השדה אשר בחושך. אני באמת לא יודע מי זה, התבלבלתי, הכל כל יעקב היה עם ידי עשיו, אבל דבר אחד אני כן יודע, השדה קשורה אליו, הוא מחובר לשדה. ראה ריח בני כריח השדה אשר בחושך. ויעקב עכשיו בדיוק כמו יצחק מחזיק את שתי הברכות ביד, גם את השדה וגם את המקנה, גם את האוהלים וגם את השדה, ואת כל מה שזה מקפל בפנים. ועם זה הוא בורח מהבית, אין לו ברירה. וכשהוא מגיע לבאר והוא פוגש את רחל, ברור לו שאיתה הוא יבנה את הבית, שבבית הזה יהיה גם מקנה וגם שדה בצורה הנכונה. ופתאום הוא מקבל את לאה, הוא מקבל את לאה. אז דבר אחד במקום יעקב מבין, אני לא אומר מילה אחת ללאה בפרסיה, זאת אומרת בתורה לא יהיה כתוב כלום בין מה שקרה ביני לבין לאה, שום דבר. למה? מסיבה פשוטה, אני כבר למדתי גם אצל אמא וגם אצל סבתא, ראיתי שגם אמא וגם סבתא ראו רחוק יותר מאבא וסבא. שרה הצילה את הבית של סבא, אמא רבקה הצילה את הבית של אבא יצחק. אז בוודאי אצלי בבית יהיה אותו דבר. יש פה רחל שהיא ואני יודעים בדיוק איזה אבא רמה יש לה, והיה בינינו קודים כדי שהוא לא ירמה אותנו. ואם רחל מקבלת החלטה לתת את הסימנים, את הקודים ללאה, זאת אומרת אני יעקב לא מבין פה משהו, לי יעקב חסר חלק מהפאזל. ואני יודע שזה קורה אצלנו בבית, זה קרה לאבא שלי, זה קרה לסבא שלי, לשניהם היה ויכוחים, לי אין ויכוחים, אני מקבל את זה בשתיקה, זה קשה לי, אני לא מבין את זה, אבל אני יודע שחסר לי משהו שרחל כן יודעת. אז לכן בתורה אין כלום בין יעקב ללאה, אבל כשהם בבית אומר ליעקב, למה עשית את זה? למה רימית אותי? אומרת לו לאה, סליחה, הרי אתה לא מתכוון שאני גם אגיד לך למה אתה רימית את אחיך. זה אתה ודאי הרי לא מתכוון. אז בוא אני אסביר לך. כשאתה רימית את אחיך, באמת לא רצית. באמת לא רצית. אמא לחצה מאוד. ואמא אמרה לך, הכל עליי. הכל. ובלית ברירה הלכת, רימית, שיקרת, אמרת מה שלא צריך, אבל הבנת שזה מצריך לעשות. הבנת בפורה שזה מצריך לעשות. חלק מקבלת הברכות שקיבלת בעל כורחך, חלק מזה זה גם לקבל אותי בעל כורחך. זאת אומרת, זה חבילה אחת. כי אתה ברגע שקיבלת את הברכות בעל כורחך, בעצם אתה מחזיק עכשיו שני כוחות, שדה ואוהל, שדה ומקנה. אז כדי להחזיק את זה כמו שצריך, שלא תהיה בעיה בבית כמו שהיה לאבא שלך, שיהיה סב, אז אתה צריך שיעזרו לך. אז זאת תהיה רחל מצד המקנה, וזאת תהיה אני לאה מצד השדה. אם שנינו ביחד תוכל לבנות בית שאבא שלך וסבא שלך חלמו ולא הצליחו. כמה שיותר מהר אתה תבין, כמה שיותר מהר רחל תבין, עד הסוף אתה תראה את זה בבית שלך, מה שאבא וסבא לא ראו. זה השיחה בין יעקב ללאה. יעקב מקבל כי הוא כבר החליט לקבל, ואז תראו מה קורה. רחל נכנסת הביתה והתורה מעידה, וירא השם כי שנואה לאה. ככה, הנה עכשיו זה יגיע מכיוון נוסף. נולד הבן הראשון ראובן. כשנולד ראובן, אומרת לאה, אתה יודע למה קוראים לו ראובן? אני אגיד לך למה. זה לא על שם מה שקורה עכשיו, על שם מה שיהיה מחר. מחר הבן הבכור הזה שלך, שהוא שלי ושלך, הוא יאבד את הבכורה שלו. ייקחו לו את זה. הוא לא ייתן, ייקחו לו. ולמרות שיקחו לו, זה שיקח לו, הוא עוד ירוץ אחריו לעזור לו. בדיוק הפוך מה שראית אצלך בבית. אצלך בבית היה לך אח גדול שהוא מכר לך את הבכורה. יש לך שטר, הוא מכר לך. למרות זאת הוא רצה להרוג אותך. אצלנו בבית יהיה לך בן שהוא לא ימכור, הוא יאבד, ולמרות זאת הוא ירוץ להציל את זה שקיבל את זה. לכאורה הוא יכול להגיד, יופי, שימות. לקח לי את הבכורה, שימות. לא, הוא ילך להציל אותו. אז אתה מבין מה הולך פה להיות בבית. זה הבית שהולך פה להיות. בית כזה לא היה עד היום. לכן, ותקרא שמו ראובן. איך אומר רש"י בקטע ה-16? רבותינו פירשו, אמרה ראו מה בין בני לבין חמי, שמחר הבכורה ליעקב. זה לא מחרה ליוסף, ולא עירר עליו. ולא עוד שלא עירר עליו, אלא שביקש להוציאו מן הבור. זה המשך לאותה שיחה שהייתה בין יעקב ללאה בבוקר, כשהוא הבין שזאת לאה ולא רחל. לכן קודם תשמע למה קוראים לו ראובן. כל הפירושים שניתן אחר כך זה פירושים. בינינו השם ראובן, איך כתוב ותקרא שמו ראובן? למה כתוב? כי אמרה, כי ראה השם בעוני, כי אתה יהוויני אישי. הכל נכון, הכל אמת ויציב. מה שמקופל בתוך זה זה שיעקב יבין, כל אנשים בבית, כולם יש להם חלק שווה בתוך הבית. לכל אחת יש תפקיד אחר, אבל כולם יוצרות את הבית השלם של יעקב. ואז אחרי זה נולד שמעון ולוי ויהודה. כשנולד יהודה, איך כתוב? הפעם הודה את השם, כי להרי ידעה שבבית הזה יהיו עוד כמה נשים, וכל אישה צריכה שלושה ילדים, כי יהיו 12 שבטים. אז שהיא מקבלת את הבן הנוסף, תודה הקודש ברוך הוא. אז איך אמר לי פעם רפסי מזלמן? אז מה קרה מיד שהיא אמרה תודה? ואתה עמוד מלדת. כי לקודש ברוך הוא לעולם לא אומרים רק תודה. אומרים תודה, ומיד מבקשים עוד. כל דבר. כי בעצם הבקשה של עוד, אנחנו מראים לו, אנחנו רוצים את הקשר איתך כל הזמן. זה לא תודה, הכל בסדר. ניפגש אחר כך. כי נצטרך עוד משהו. אין רגע בלעדיך. מודה על העבר וצועק על העתיד. אז כשאין את זה, ואתה עמוד מלדת. ואחר כך נכנסים לבית השפחות, גם להם יש ילדים, לכולם חוץ מרחל. וכשזה קורה, ראובן יוצא לשדה, והוא חוזר עם הדודאים. אומרת רחל ללאה, אולי הסיבה שאין לי ילדים, כי אני קשורה רק לחלק אחד של יעקב, לחלק של יושב אוהלים, ולא קשורה לחלק של השדה. תני לי מדודאי בנך. אומרת לאה לרחל, ברגע שאת לוקחת את הדודאים, זאת אומרת את לוקחת את חלק השדה שלי, לקחת את הכל. לנו יש הרי תפקידים שונים בבית. אני תהיה זאת שתמלא את הבית בבנים. אני תהיה אם הבנים. את היא זאת שתנהיגי את הבית. את תקביעי איך הבית הזה ייראה. את תתני לבית את הצורה האמיתית, את הצורה הנכונה. אני מעולם לא לקחתי ממך כלום. אני יודעת כשכל הילדים שלי זה למלות את הבית בלבד, וכשהם יהיו בבית את תהיה האמא הגדולה של כל הבית. אז שאת לוקחת ממני את הדודאים, את לוקחת ממני למעשה את החיבור שיש לי עם יעקב. רק דרך השדה אני מתחברת. אז פירוש הדבר, המעט קחתך את אישי ולקחת את דודאי בני. זאת אומרת, אם את לוקחת את דודאי בני, לקחת את אישי. עונה ללאה, עונה לרחל, הבנתי, את ב-100% צודקת. ברגע הזה קרה דבר שעד אותו רגע לא קרה. עד אותו רגע אומרת התורה, ותקנה רחל בלאה. רחל הגדולה שמסרה את הסימנים, התורה אומרת, היה איזה מתח מסוים. אנחנו לא מבינים בזה. מי אנחנו שניגע באמותינו הקדושות? אבל התורה מעידה היה משהו. מתי זה הוסר לגמרי? ברגע שלאה מסבירה עם כל הלב, אני פה לא מנהלת את העניינים, יש לי תפקיד, אני זאת אם הבנים, את עקרת הבית, את עיקרו של בית. כשלאה מבינה, רחל מבינה את זה באופן מושלם בפעם הראשונה, מיד כשהיא שומעת את זה היא אומרת לה, ותאמר רחל, לכן נשכב עמך הלילה תחת דודאי בנך. זאת אומרת, את צודקת ב-100%. קרו שני דברים. א', מי נולד ללאה? יששכר וזבולון. ותראו מה אומרים על זה חז"ל בקטע ה-18 או בקטע ה-17. ותאמר אליי תבוא. אמר רבי אבאו, שפה הקדוש ברוך הוא שלא הייתה כוונתה אלא על מנת להעמיד שבטים. זה הכל. היא ידעה זה תפקידה, כלום. לא להשתלט על הבית, לא להעניק את הבית, לא להיות עיקרו של בית. זוהי רחל. וכשזה קורה בקטע ה-18, אמר רבי יוחנן, מה ידכתיב? הישכם עמה בלילה הוא. היה צריך להיות כתוב בלילה ההוא. מלמד שהקדוש ברוך הוא סייע באותו מעשה. כשזה קורה, שזה באמת לשם שמיים, אומרים חז"ל, פלאי פלאים בקטע ה-19, ותצא לאה לקראתו, הדר הוא דכתיב, דרשה צמר ופשתים. עכשיו תראה יעקב, שבבית שלך יהיה גם צמר וגם פשתים, וזה לא יהיה שטנז. יהיה גם צמר וגם פשטן, זה לא יהיה קין והבל, זה לא יהיה יצחק וישמעאל, זה לא יהיה יעקב ועשיו, זה יהיה צמר ופשטן, וזה יהיה ביחד. לא תהיה בעיה עם זה. הנה יהיה לך עכשיו שני בנים, יששכר וזבולון. כל אחד יבין שההשלמה שלו עם האחר. כל אחד יבין שרק בעבודה המשותפת אפשר לעשות את מה שצריך. עד היום זה לא היה, כולם חלמו על זה. אבא שלך וסבא שלך, הנה, אצלך זה יהיה. וכשזה קורה אצל ילדיה של לאה, זה קורה בדיוק אותו דבר אצל בנה הראשון של רחל, יוסף. יוסף נולד מיד אחרי זה, כי זה הפעם הראשונה שהתורה מעידה שהייתה פה הבנה מושלמת בין כל האימהות בבית. וכשנולד יוסף, איך אומרת התורה על יוסף? מצד אחד והוא רואה את אחיו בצון, מצד שני כתוב עליו כשהוא חולם בלילה מעלמים עלומים בתוך השדה. הנה שני הכוחות מתחברים אצל יוסף, ופה הייתה הבעיה הגדולה, שהאחים לא הבינו את זה. לאחים היה ברור, בבית של יעקב יש שני שבטים, יששכר וזבולון, כל אחד ישלים את השני, כל אחד יהיה עם השני. אבל אותו אחד יוסף שרואה את הצון, הוא חולם על שדה מעלמים עלומים בתוך השדה. אבא שלו יעקב, על מה הוא חלם בלילה? זוכרים? שהוא היה אצל לבן, על עקודים, נקודים וברודים, על הצון. ואילו יעקב חולם על מה? ויוסף חולם על מה? על שדה? לא יכול להיות. נשאר פה שאריות של השדה מול הרועה צון, של קין והבל. אז לפני שהוא יהרוג אותנו, נהרוג אותו. הנה בעל החלומות על הזה, בא לכו ונהרגהו. נהרוג אותו. אומר יהודה, לא נהרוג. נעשה מה שסבתא עשתה, נזרוק אותו כמו את ישמעאל, נמכרו לישמעאל. וכשכל המשפחה מגיעה למצרים, כל המשפחה, לא האחים, כולם אחר כך, ורואים איך יעקב ויוסף נפגשים, נופל על צברו בקטע 21, ויאסור יוסף מרכבתו, ויעל לקראת ישראל אביו גושנה, ויראה אליו, ויפול על צבריו, ויפק על צבריו עוד. התרגשות אדירה. דקה אחרי זה יוסף מסתכל לכל המשפחה ואומר להם, אני סליחה, חייב ללכת לפרו להגיד לו, גם אנחנו, גם אבותינו רועי צאן, כי תועבת מצרים כל רועי צאן. זה מה שיש לך להגיד? איפה שלום עליכם? כלום? כן, אין דבר יותר גדול מזה. כי יוסף ברגע הזה אומר לאחים, למה זרקתם אותי? למה מכרתם אותי? כי חשבתם שאנחנו שטנז. אתם צמר, אני פשטן. אני אדמה, אתם רועי צאן. סליחה, זה אולי שם בחוץ. אצלנו, יהדות אמיתית, צמר ופשטן זה לא שטנז. מה הדבר שמזכיר לנו את כל המצוות? וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם, את הציצית. ממה עושים את זה? צמר ופשטן. נו, שטנז. בגדי הכהן גם הם שטנז. איך יכול להיות בבית המקדש? כי בחיי הקודש אין סתירה בין צמר ופשטן. זאת הייתה הטעות שלכם. נכון שיש יששכר, נכון שיש זבולון, אבל החוכמה הכי גדולה שנבין, כשזה מצטרף וזה בא אצל אדם אחד, זה לא סתירה. בדיוק להפך, זה לא סתירה. כי בחיי קודש אמיתיים אין בזה סתירה. יכול להיות יוסף המשביר לכל הארץ, שהוא יהיה בעל האדמות והשדות הכי גדולות בעולם, כי הרי הוא קנה את כל אדמות מצרים, ובאותו זמן להיות יוסף הצדיק. והכל מתחבר ביחד. זה, כשזה קורה, וכשיוסף נולד, ויעקב הבין מיד מה הולך להיות אצל יוסף שנולד, עכשיו אפשר לחזור הביתה. עכשיו אפשר לעמוד מול עשיו. לעמוד מול עשיו זה היכולת רק שיש יוסף. מה זה יוסף? בקטע 23, כשנולד שטנו של עשיו, נאמר והיה בית יעקב אש, בית יוסף לאהבה ובית עשיו לקש. אש בלא לאהבה אינו שולט. כשנולד יוסף, בטח יעקב הקדוש ברוך הוא ורצה לשוב. מול כוח כזה שיודע להכניס קדושה גם בשדה, יודע להכניס קדושה גם בצון, יודע להראות שהכל זה עבודת השם אחת גדולה, והמטרה היא אחת, להביא כבוד שמיים. ודאי, ללא ספק, מי שיכול להיות איש תם יושב אוהלים, להרביץ תורה, להרים את קרנה של תורה, רק תורה לבד, וללמוד וללמד ולפסוק ולהורות, עד הרב, ודאי וודאי. אבל מי שמחליט להיות איש השדה, ולתוך השדה הוא מכניס את אוהלי יעקב, איך אומר הפסוק, אמר לי פעם הרב פעם זכר צדיק לברכה, דבר נפלא, סמך זבולון ולמד,